לכולם, אנחנו בהלכה ה'. וכל זמן שיכנס אדם לבית הכיסא, אומר קודם שיכנס. אז רק מילה על הכותרת, אנחנו רגילים שרוב הפעולות שלמדנו בהלכות הקודמות, עושים אותם, אני מניח, אחרי שאנחנו לבית הכיסא, כי בית הכיסא בבית. אבל בעולם של חז"ל, בית הכיסא הוא מחוץ לבית, בהרבה מקרים הוא אפילו מחוץ מחוץ לעיר, כן? כלומר, אפשר לראות בספרות חז"ל, בית הכיסא זה מקום של השדים והרוחות, שזה צריך להוסיף, אדם נכנס לבד לבית הכיסא, זה אפילו המלך נכנס לבד, כן? יש מקומות שרוצים להגיד בלשון כבוד, אז אומרים, או החדר בלי המזוזה, או החדר שהמלך נכנס לבד, כן? וכשאדם נכנס לבית הכיסא, הוא בעצם עושה מעבר, ונראה את זה בהלכה, הוא בעצם עושה מעבר בין עולמות, הוא גם עושה מעבר בין האישיות שלו כצלם אלוקים, בלשון בעל התניה, היום חי באלול, כן, אז משהו מחסידים, כן? בלשון בעל התניה, הנפש האלוקית שלו היא זאת ששולטת כשהוא נמצא בחוץ, אבל כשהוא נכנס לבית הכיסא, זה לכאורה הנפש הבהמית. וכאן תראו מה ההלכה אומרת, כל זמן שיכנס אדם לבית הכיסא, אומר קודם שיכנס, יתכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, שמרוני, עד שיכנס ויצא, כי זהו דרכן שלפני אדם. ויש פה תיאור שכל אדם בעצם הולך תמיד מלווה בשני
מלאכים.
אחד פה, אחד פה, או כל אחד שיבחר את המיקום שלהם. בעצם אדם הולך מלווה בשכינה, הולך מלווה בשני מלאכי השרת. הרציונליסטים פה, כמו רבינו מנוח, אמרו שהכוונה, המלאכים עם הכוחות השכליים. וזה על פי דברי הרמב״ם במורה בחלק ג' בפרק ח' ב', שם הרמב״ם כותב, אני מקריא את לשונו, זה העניין המפורסם בדברי חכמים ז"ל, שכל אדם נלוו אליו שני מלאכים, אחד מימינו ואחד משמאלו, כי זה כמובן על פי הפסוק בתהילים צדי א', כי מלאכיו יצב אליך לשמוך בכל דרכיך. אז אומר הרמב״ם, הם יצר טוב ויצר רע. דיינו, האדם הולך עם כוחות שונים בתוכו, הכוחות האלה כמו מלאכים, שימו לב, גם יצרה זה מלאך, כוונה זה כוחות, זה מלאכים, זה יש להם שליחות, הם מניעים את האדם, אבל כשאדם נכנס לבית הכיסא הוא משאיר בחוץ חלקים מסוימים, הוא נכנס רק עם חלקים אחרים, ולכן הוא פונה למלאכים, ומה הוא אומר להם? התכבדו מכובדים, קדושים ושרתי עליון, כמו אין כניסה למלאכים, שמרוני, תעשו לי שין ג', כלומר בית כיסא נחשב כמקום
מסוכן.
עד שיכנס ויצא, כי זה דרכן של בני אדם. וראינו את זה, מישהו אולי זוכר בחוד קריאת שמה, מה דינו של אדם שמפיח תוך כדי שהוא קורא שמה, זוכרים? או בתפילה למדנו, בתפילה למדנו את זה.
כן.
וגם אז אתה פונה לקדוש ברוך הוא, ומה אתה אומר לו? מישהו זוכר את זה?
זוכרתנו שם, זה חשוב.
זה היה בפרק ד', שם למדנו, כן, בפרק ד', תשמעו טוב. ביקש להוציא, בהלכה י"ב, ביקש להוציא רוח מלמטה ונצטער הרבה ואינו יכול להעמיד עצמו, מהלך לאחריו ארבע אמות וממתין עד שתכלה הרוח, ואומר ריבון העולמים, יצרתנו נקבים נקבים בחללים חללים, יד נראה גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו, חרפה וכלימה בחיינו ותולעה ורימה במותינו, וחוזר למקום ומתפלל. בכל כניסה לבית הכיסא יש משהו מהעניין הזה, ואחר שיצא מברך, ברוך אתה השם נקני מלך העולם, שיצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים, וחללים חללים, שאם יסתם אחד מהם או אם ייפתח, אינו יכול להתקיים אפילו שעה אחת, ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. אז פה שתי הערות על הנוסח של הברכה הזאת, התפיסה של האדם שהייתה רווחת באותו זמן, וזה בא לידי ביטוי ברמב״ם בלכות דעות, גם בלכות יסודי התורה, שאדם מורכב מיסודות שונים שהוא מאזן ביניהם. בעצם הכלי הוא סוג של מיכל שהרוח נכנסת, הגוף, מיכל, שתיארת קודם, כן? הרוח נכנסת בתוכו. עכשיו, אם יש חורים, אם יש נקבים נקבים, אז לכאורה, מה השאלה? אז איך הרוח נשארת בפנים? כן, איך הנשמה נשארת בפנים? וזה התיאור שיצר את האדם בחוכמה, ובראבו נקבים נקבים חלולים חלולים, כן? שאם יסתם אחד מהם הוא ייפתח, כלומר יש איזונים שמתקיימים בין הנקבים לבין המקומות האחרים שצריכים להיות סגורים, כן? וברגע שהאיזון מופר, אדם לא יכול להתקיים אפילו שעה אחת, וכאן מטבע ברכה, וזה הערה השנייה, אנחנו מברכים רופא חול בשר או מפליא לעשות. בגמרא בברכות, בגמרא בברכות יש שתי הצעות של מטבע ברכה. אחת הייתה רופא חול בשר, והשנייה הייתה מפליא לעשות. ובערב פאפה ואמר, בואו נאמר את שניהם, וכך הגענו לחתימה הכפולה הזאת, כן? עכשיו, מה העניין? כשאנחנו מברכים רופא חול בשר, היכולת של האדם ללכת לשירותים זה עניין של רפואה. כל מה שאי פעם חלילה הוא בעיות בכליות, או שהוא חווה קושי של הצירות, כן, יודע בדיוק על מה מדובר, כן? כלומר, עכשיו, אני מזכיר שבעולם של הרמב״ם ושל חז"ל, רפואה זה לא שאתה חולה ונותנים לך אנטיביוטיקה ואתה נעשה בריא, אלא רפואה, כוונה לשמור על הבריאות. הם לא ידעו לרפא מחלות, הם ידעו בעיקר
למנוע
מחלות, או להזין את הבריאות. מה שהיום בקופות חולים מבינים, החליפו להם את השם, מקופת חולים לשירותי בריאות. זה שינוי תפיסה. התפקיד הוא לא רק לרפא מחלה, אלא התפקיד הוא לשמור על הבריאות. ואיזון נכון שביב הנקבים, זה עניין של רפואה, ויש איזה פסוקים מפורשים בתורה, עם אבי מלך, כן, שמה כתוב, וירפא אלוקים את אבי מלך ואת אשתו, ומה כתוב שם? כי הצור הצר השם בעד כל בית אבי מלך. וזה באמת ייסורים נוראים, כמו מי שחלילה חווה קושי רפואי בתחום הזה, זה מאוד מאוד מייסר, מאוד מאוד כואב. המפליא לעשות בא מזווית אחרת לגמרי. זה לא מדבר על הבריאות המאוזנת, אלא באמת הוא רואה בזה פלא, שמצד אחד חייבים שיהיו נקבים בגוף, כי חייבים להוציא הפרשות. מצד שני, הנקבים האלה הם לכאורה פלא, שהגוף מכיל את האיברים הפנימיים שלו. אתה מדבר על הפלא. עכשיו, הפלא הזה הוא פלא שבורכי נפשי מתאר אותו סביב העולם. כל מי שמאיים בבורכי נפשי, רואה שמצד אחד המזמור בנוי על פרקי הבריאה, באופן מאוד בולט. יש שם שימוש בתיאור חוזר של הבריאה, ואחד מהרעיונות היסודיים של הבריאה זה שהקדוש ברוך הוא מבדיל. הוא מבדיל בין אור לחושך, הוא מבדיל בין מים למים, הוא מבדיל בין ים ליבשה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, וכולי. השורש בדל חוזר הרבה מאוד במעשה בראשית. מה שבורכי נפשי מצביע על החוכמה הגדולה, למה המשורר מתפעל, מה רבו מעשיך השם? מאוד בחוכמה עשית, שזה המפליא לעשות, החוכמה עשית, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים למים, מצד שני, בין מים ליבשה, מצד שני, אם לא יהיו מים ביבשה, מה יקרה? נמות גם כן. כלומר, צריך להפריד בין מים ליבשה, כדי שנוכל לדרוך על האישי היבשה. מצד שני, המשלח מעיינים בנחלים, בנערים יעלכון, הגשם חייב לרדת. בדומה לכך, הוא מתאר איך האוניות, שם אוניות, יהלכו, נהיינו, הקדוש ברוך הוא הפריד בין הים ליבשה, אבל בני אדם יכולים לעשות יבשה בתוך הים. וכל מה שבורכי נפשי מתאר זה את דקות ההבדלה והחוכמה של ההבדלה וההכנסה פנימה, ועדיין שמירה על האיזון. עכשיו, ברכת רופא חול בשר הוא מפליא לעשות במידה מסוימת, מתארת התפעלות דומה. כן, וזה מעביר אותה לחבב, שחוגר חגורו, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. לפי מה שזכור לי, הראש אומר שברכת עוזר ישראל בגבורה הוא קשור ב... לא, ברכת שעשה לי כל צורכי קשור בנעליים, סליחה. עוזר ישראל בגבורה זה חוגר חגורו. למה? כי מה החגורה מציינת? למה צריך גבורה דווקא עם החגורה?
מפרידה אמרנו בין ה... שלא קשור.
סעי זה גרטל, נו תעזרו לי, כן, תעזרו לי. מה זה בדיוק? כי לשים את החגורה זה הדבר האחרון לפני היציאה לדרך. הרי מה בעצם ראינו פה? תיאור שלם איך האדם מקיץ משנתו ולאט לאט נעטף באנושיות שלו. החגורה, שזה הדבר האחרון שהוא שמו, לשים את הארנק, לשים את החגור, כן, את האפוד נגיד, כן. עכשיו אתה הולך לדרך, אם אתה יוצא לדרך, אתה צריך לעזר בגבורה. כשלובש מן הלא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי, לכן מופיע בלוחות שבתשעה באב יום הכיפורים לא לברך שעשה לי כל צורכי בבוקר, אלא רק בלילה כשנועל מן הלא. כשמהלך לצאת לדרך מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המכין מצדי גבר. הוא מברך אדם בכל יום. כאן הגענו לשלוש ברכות שבניגוד לכל הברכות הקודמות שהם מברכים אותם כאשר עושים פעולה מסוימת, הברכות האלה מנותקות מפעולות, אוהבים לקרוא, זו כבודי חטיבה עצמאית של ברכות. הברכות האלה הן ברכות הזהות, ננסה לעמוד עליהן. ברך אדם בכל יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. ובואו נראה את, את הברכות האלה, מקור הדברים הוא בגמרא במלאכות בדף מ"ג עמוד ב', שם מופיע בנוסחים שונים ברכות קצת אחרות. בחלק מהנוסחים מופיע, אני קורא, שלא עשני גוי, שלא עשני בור, שלא עשני אישה. עכשיו אם אנחנו שואלים על כל כל הרעיון שיש כאן, למה הם לקרות ברכות הזהות, אז אנחנו צריכים לדעת שהזהות שלנו מורכבת מכל מיני מעגלים, ואנחנו לפעמים שייכים לכמה מעגלים, וכשאנחנו רוצים לזהות את עצמנו אנחנו עושים את זה בדרך כלל על דרך הניגוד לאחרים. זה נותן לנו את היכולת הכי טובה להגדיר את עצמנו, שעומד מישהו ששונה מאיתנו. ככה אנחנו מגלים תכונה שלנו. אני מגלה תכונה שלי, שאני רואה שהתכונה הזאת אין לאחרים. ומה שמתואר כאן זה שיהודי מברך את השם על זה שהוא יהודי, והוא עושה את זה דרך ההנגדה בינו לבין דמויות אחרות. כשאני שואל את עצמי מה המכנה המשותף של המעגלים האלה, זה קשור ברמת חיוב במצוות. זה קשור לזה. גוי פטור ממצוות, עבד ואישה הם חייבים במצוות רבות, אבל פטורים ממצוות עשה שהזמן גרמה. סך הכל מכמה מצוות הם פטורים, אתם יודעים? הרמב"ם סופר את זה בספר המצוות. סך הכל מ-14 מצוות, כן? אבל הם חייבים ב-599 מצוות, כן? מי שלא כהן קצת פחות, כן? אבל זה ברור שהרקע לברכה הוא החיוב במצוות. בעצם הברכות האלה שלושתם שמדברות עם מעגלי זיהות אחרים, היה אפשר את כולם לומר אותם בעצם לכלול אותם ביחד, שעשה אותי אדם חייב במצוות עובד השם. זה בעצם מה שהאדם מברך בברכות האלה. אם כל הברכות הקודמות דיברו על צרכי הגוף, על צרכים פיזיים, אז הברכות האלה הן מדברות, בעצם כמעט כל האחרים דיברו על הנפש הבהמית, על הנעליים, על הבגדים, כאן הברכות מדברות על החיוב במצוות. יש נוסחים שכנראה בפי מה שקראתי, הנוסחים האלה הם כנראה על פי הצנזורה, שהרגישו לא בנוח עם, עם חלק ממטבעות הברכות. למשל, לברך שלא עשני גוי לא נשמע כל כך טוב אם אתה מברך את זה כשאתה חי תחת שלטון גויים. יש מטבע ברכה שעשני ישראל, כן? עכשיו, ודאי כולם מבינים שהמטבע הברכה שאולי גורם להכי אי נוחות ושאלות לגבי זה, שלא עשני מיכאל, איזה? לא, אישה. לא ראיתי עבד שנעלב. שלא עשני אישה. ובאמת יש כל מיני מאמרים, כל מיני דיונים שנכתבו סביב זה. נזכיר רק שהרמב"ם לא מזכיר את ברכת שעשני כרצונו. ואם אנחנו בכל זאת רוצים להבין את זה, אני אומר את זה באופן כללי, לא רק על ההלכה הזאת. העולם עבר שינוי מאוד גדול במגדריות שלו וביחסים בין המינים, וגם בעיקר בראיית מקומה של האישה בתוך החברה, בתהליך חברתי עמוק. זה משפיע לא רק על מעמד הנשים, זה גם משפיע על מעמד הגברים. הבית עובר שינויים ואנשים תופסים תפקידים אחרים בבית, וזה מחייב התבוננות מחודשת בחלוקת תפקידים ואחריות וכו'. אני יכול לומר רק על רגל אחת, זה גם מבלבל ולפעמים זה גם יוצר קשיים, זה לא רק משחרר, כלומר זה נותן יותר הזדמנויות לנשים. מצד שני, לא שחרר את רוב הנשים מהתפקידים המסורתיים שלהם, ואם בעבר היה מאוד ברור מה האיש עושה, מה האישה עושה, היום, כמו שאומרים בבדיחה, היא גם יפה, גם הופעה, כן, וגם רופאה, כן? וצריכים גם לדאוג למשך הבית, וגם לזה, וגם לזה, וגם לזה. זה פשוט, זה אתגר גדול, וזה בעיניי צריך להיות אתגר זוגי, כלומר גם בני הזוג הגברים צריכים להיות שותפים. ברמה הקהילתית הסיפור הרבה יותר מורכב ומסובך, זה כולם מבינים את זה, כן? ועל רקע זה באו אנשים ואמרו לא מרגישים בנוח, היא בקד שלא עשה אני אישה, אני מאוד מבין את זה. ועם זאת זה לא מעליב, כלומר, מה שניסיתי להסביר קודם, הברכה הזאת היא לא ברכה מעליבה. אני לפעמים מקנה באנשים שמברכות שעשה אני כרצונו. זה ברכה הרבה יותר יפה, שתגור.
זה נשמע כמו נו טוב. נו טוב פולני כזה. זה ככה נשמע הברכה הזאת.
אני לא יודע. אני יכול להגיע. מה, איזה ברכה?
שעשה אני כרצונו.
לא יודע, ניסית פעם לברך אותו? להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שעשית אותי איך שאתה רוצה? כאילו, זה... קודם להגיד מה אני לא, אני לא זה, אני הרבה דברים לא, שתדע.
למה באמת
הברכה? אני הרבה דברים לא, כן? אני לא ראש ממשלה.
למה לא תקנו ברכה שהיא חיובית? שחייב אותי בכל המצוות.
למה ניסיתי להסביר את זה קודם?
שלא עשה אני ככה, שלא עשה אני ככה, שלא עשה אני ככה.
ניסיתי להסביר את זה קודם, שאנחנו מבינים מי אנחנו כשאנחנו רואים דמויות אחרות, כן? אבל זה לא מעליב, כן? זה לא, אף אחד פה לא אומר שלהיות גוי זה מעליב או משפיל, כן? אני אגיד יותר מזה. אני רוצה לשאול אותך, כשבירכו את הברכות האלה, יהודים שאת בגלות. Okay. למי היו חיים יותר נוחים, ליהודים או לגויים?
לגויים, בנסתם.
אני בטוח, כלומר, יהודי מברך שלא עשה אני גוי, והוא חי תחת האימפריה הרומית, בסדר? אתה חושב שכל כך כיף להיות יהודי באימפריה הרומית? העניין הוא לא כי מי שאתה לא אז זה רע להיות, אז זה לא טוב, אתה אומר וואו כמה טוב לי, אלא אתה מבין מי אתה דרך ההנגדה. בראש ובראשונה זה על קרמת חיוב המצוות. יש יהודי שהוא חוקר תלמוד, פרופסור טבורי, הוא גיס של שמואל הימלשטיין, הוא אח של יהודית הימלשטיין. הוא כתב מאמר גדול על שלוש הברכות האלה בכתב עת שהוא מוציא לאור שנקרא קנישטה, שזה מאמרים מבית על תפילה ובית הכנסת. קטע את המאמר באנגלית, למי שירצה לקרוא אני יכול לדאוג להעביר את זה. ושם הוא מסכם, הוא כזה סכמן, הוא מסכם את כל מה שנכתב, כל המאמרים וכל ההצעות וכל הכאבי בטן וכל הגזים, כן? והוא בסופו של דבר אומר בעולם שיש עדיין אלימות מינית כלפי נשים, אז הוא ממשיך לברך את זה, כן? אבל הוא לא, הוא בעצם היטה את הכף מהמצוות למקום אחר, כן? אבל זה לא מעליב, זה לא כי להיות אישה זה רע, כן? לכל אדם יש תפקיד, לכל אדם הקדוש ברוך הוא יעד את עולמו. אנחנו באמת נמצאים בפני כניסה של נשים ללימוד תורה באופן מעמיק. נשים היום, אני לפחות חושב שצריך לעודד אותם יותר לקיים את כל המצוות. אני אגיד מה אני רואה גם אצל הבנות שלי, וגם כשאני הולך לגילה וזה, הן לא רוצות. היו גם הבנים וכולם רוצים הכל, כן? כלומר, אנחנו נמצאים במשבר רוחני של הדור הצעיר, ממש, כאילו זה, היום מי שהנוער מעריץ וזה, זה חבר ב-8200 וכל מיני כמנים וכל מיני, כאילו, יש איזשהו משבר רוחני, מוטיבציה ללמוד תורה יורדת קצת בנוער, מחויבות למיד, זה לא כך פשוט, כן? מאוד לא פשוט, כן? אבל היום הדלתות נפתחו. אני בכלל חושב שהדבר יותר חשוב זה מה שעושים בפועל, לא הצרות, כן? אבל בכל מקרה, הברכות האלה, אם שואלים את עצמנו מה העיקרן של הברכות האלה, אז העיקרן של הברכות האלה הם על חיוב המצוות שלנו. זה העיקרן של המצוות האלה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לשמור מצוות. כן, בבקשה. יש דפוסים שיש בהם כתבי יד, שיש בהם את הנוסח הזה, אבל זה כנראה תיקון של הצנזורה. ברמב"ם אין לאישה ברכה, היא כנראה לא מברכת, שלא עשה אני אישה. היא לא מברכת, והיא לא מברכת שום דבר אחר. כלומר, בוא נאמר ככה, עצם תקנת הברכה שעשה אני כרצונו, היה ניסיון גם לתת לנשים מה לברך, כן? נכון? הוא לא מציע. שיש פה דיון מעניין בספר מעשה רוקח, הוא מביא בשם רבי אברהם בן הרמב״ם, האם צריך לברך את הברכות האלה רק כשרואים גוי או עבד או אישה, כמו כל הברכות האחרות. כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, אני מקריא, ונראה מכוונת אבא מרי ז"ל ברכות תפילה, ששלוש ברכות של גוי, עבד ואישה, ראוי לברך אותם בכל יום על כל פנים, בין ראה אותם בין לא ראה. כלומר, זה ממש ברכות שונות לחלוטין מהברכות האחרות. וכן נראה מלכות רבינו יצחק, זה על בעל ההלכות, הכוונה לריף. ואמר לי, מי שראה נוסחה ישנה בתלמוד, והיה כתוב בה, כך מעיד רבי אברהם בן הרמב״ם, כד חזי איניש גוי מברך לכם עבד ואישה. רק שאתה רואה, אתה אומר, תודה שאני לא כמוהם, תודה שאני מה שאני, כן? ונראה שזו הנוסחה המדויקת, למרות שזה לא מה שכתוב ברמב״ם, שהעיקש יעמת אותה, וכן נמצא בסידור לרבינו אמרם בן שש נזל. ואומר הרמב״ם, הלכה זין, 18 ברכות אלו, שמתם לב שזה 18 ברכות, זה מקרי לדעתכם? למה הוא ספר? הוא היה יכול לא להגיד. הוא רומז שמה יש כאן? מבנים, כמו שבתפילת העמידה יש 18 ברכות, בבוקר יש 18 ברכות. אין להם סדר, זה לא חייב להיות לפי הסדר שהרמב״ם תיאר. אלא מברך כל אחת מהם הדבר שהברכה בשבילו בשעתו. כיצד? הרי שחגר חגורו והוא על מיטתו, מברך עוזר ישראל, שמע כל התרנגול אחר כך, מברך, נותן לסחבי מינה, אפשר להצריח, כן? מה שהוא תיאר, יש להניח שזה הסדר הרגיל, השכיח, אבל זה לא מחייב שאדם חייב להתלבש בצורה הזאת. וכל ברכה מהן שלא נתחייב בה, אינו מברך אותה. כיצד? לן בכסותו, אז הוא קם הבוקר לבוש, אינו מברך שעומד, על פי שערומים, הלך יחף, היום הוא לא נועל נעליים, אינו מברך שעשה לי כל צורכי. הם החבר'ה הולכים עם כפכפים כאלה, נו, כפכפי גומי האלה. מברכים על זה שעשה לי כל צורכי? מה אתם אומרים? אין פה אף אחד צעיר שיכול להתרץ לנו. מה הרגשה? הולכים יחפים? מיכאל, אתה היית הולך ככה לעבודה או ל... לחתונה, עכשיו יש חתונה פה. נכון. אם התפקיד של מינה הוא רק להגן מה... כן, אז זה מספיק. אוקיי.
זה גם הנהלה מקובלת היום.
ביום הכיפורים ותשעה באב שאין שם רחיצה, אינו מברך על נטילת ידיים ולא המעביר שינה. למה? כי המעביר שינה זה גם סוג של ברכה שנותן מים על עיניו. זה שתי ברכות רחיצה. אם לא נכנס לבית הכיסא, אינו מברך אשר יצר את האדם, וכן שאר ברכות אלו. כותב הרייבד, זה אנחנו נסיים. אמר אברהם, מי הוא שלא ירחץ ידיו מפני הנקיות או מפני השבתא? וגם ביום הכיפורים, סליחה? לא נמצא? לא יודע, יש לי פה. בכל מקרה, הרייבד רק אומר, גם ביום הכיפורים, אני מזכיר, רוחצים מפני לכלוך. הרחיצה ביום הכיפורים, נגיד לכם פעם באיזה שיעור תסוד, לא קשור בלכלוך, מי שמלוכלך יכול לרחוץ ידיו. המשנה הברורה אומר דבר שהוא נבהל ממנו, שמי שהזיע ביום כיפור יכול להתקלח. אז הוא אומר גבלת, אף אחד לא יעשה את זה, כן? אבל בעיקר הדין, אם אתה מתקלח בגלל לכלוך, זה מותר. ולכן אומר הרייבד, גם ביום כיפור, ודאי, מי הוא לא שלא ירחץ ידיו מפני הנקיות ומפני השבתא, אם יש לו כלים, תופחים, מקנח במפניו ידיו. הגמרא ביום המתארת, בדף ע"ז, שמי שחם לו, בעצם זה מגבון. אפשר לנגב את המגבון הלך הראשון בהיסטוריה, מתואר בגמרא שם. זה יום כיפר תשבו, אתה מכין לעצמך מגבון. אם יש לו לפלוף בעיניו, אז הוא רוחץ כדרכו, במים ברוך כדרכו. וכן לדעת הרייבד, מברכים על נטילת עיניים, מעביר שינה מעיניי, גם ביום הכיפורים. תשעה באב, בחיים מנקה שמרצה הקדוש ברוך הוא.